בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום ראשון, 19 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. איתי אנגל לא יוצא מגדרו בקלות. אתה לא יכול לצאת מגדרך בקלות אם יום שגרתי בעבודה עבורך זה להסתובב מול ארטילריה רוסית, לצחצח שיניים עם חרב של טרוריסט סורי, או מה שזה לא יהיה שאנגל עושה בשטח. ובכל זאת, כשדיברנו איתו על אירוע אחד, אירוע שקרה לפני 20 שנה פחות יום, ב-20 במרץ 2003. כששאלנו את אנגל אם בא לו לדבר איתנו על האירוע הזה, אז הוא יצא מגדרו.
אתה יודע, אני לא אוהב להיות דרמטי, אבל הפלישה של ארצות הברית לעיראק ב-2003, הציתה חבית חומר נפץ שפרקה לחלוטין את המזרח תיכון שהכרנו. תחשוב על כל האירועים הדרמטיים שהתחוללו בשכונה שלנו, זה בין היתר דאש. בין היתר מהפכות בעולם הערבי, ההתפרקות של המדינות במזרח התיכון, כמו סוריה, עיראק, תימן ולוב, שכבר לא קיימות, הן קרועות לחתיכות, התוצר של המלחמות האלה זה הגירה לאירופה במיליונים, זאת אומרת, אירופה גם משנה את צביונה, והכי קריטי לגבינו, 2003 זה מה שהתחיל את הגלגל שיצר את הציר השיעי, את האיום האיראני, את האיום הכי גדול על ישראל מאז שקמנו כמדינה, הכל תוצר של 2003.
אז הפעם אנחנו מציינים 20 שנה לפלישה האמריקנית לעיראק, למלחמת עיראק, וכמו שכבר הבנתם, זו לא שיחה נוסטלגית, כי את ההשלכות של המלחמה הזו, העולם כולו מרגיש וחווה בעצם עד היום. אנגל, נתחיל קצת יותר מ-20 שנה אחורה, נלך כמה צעדים לפני הפלישה לעיראק. פיגועי 11 בספטמבר, טרוריסטים סעודים, מצרים ולבנונים, במימון של אדם סעודי שחי באפגניסטן, הם ביצעו בארצות הברית את הפיגוע הכי גדול והכי קטלני בהיסטוריה. איך עיראק בעצם קשורה לעניין הזה?
או, שאלה מצוינת, כבר 20 שנה לא מצליחים למצוא תשובה ראויה לשמה. אין דרך אחרת אלעד לומר את זה, הפלישה לעיראק ב-2003 היא מלחמה שהומצאה. היה את 9-11, הפלישה לאפגניסטן, המלחמה שם היא מוצדקת, אבל הם לא מצאו את בן לאדן, אתה זוכר, זה לקח להם זמן. אין bad guy. אתה יודע, בוש לא יכול לבוא לאמריקאים להגיד אין, ממציאים bad guy חדש, פתאום מתחיל להגיע מודיעין שסדאם חוסן הוא אחראי לפיגועים ב-9-11, כמובן לא היה ולא נברא, ושיש לו נשק להשמדה המונית, ואנחנו שומעים על כך שתוך כמה שעות הוא יכול לארגן פצצה ביולוגית שתגיע עד לבריטניה.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
בהמשך התברר שהכל היה בולשיט.
למה דווקא עיראק? כלומר, דיברו אז ומאז על הנפט, על האינטרסים הכלכליים של ארצות הברית, אבל היו הרי עוד סיבות שעלו במהלך השנים שיכולות להסביר למה ארצות הברית החליטה לפלוש דווקא לשם, למה להפוך דווקא את סדאם חוסן למטרה.
תראה, עיראק הייתה מדינה שיש עניין אישי של בוש, כי הרי סדאם חוסן השפיל את אבא שלו, את ג'ורג' הרברט ווקר בוש. הרי במלחמת המפרץ, הם תקפו את עיראק, אבל הם לא פלשו לתוך עיראק, אבא של בוש. ואז סדאם המשיך לצחוק עליו, ואחרי שבוש הפסיד לקלינטון, הוא אמר בכלל, איזה אפס אתה, אתה יודע, והוא מתגרה באיזה קאובוי בטקסס, אז תמיד אומרים שיש את האלמנט האישי של הבן, שהחליט להיכנס בסדאם חוסן אחת ולתמיד. יש את העיראקי הגולה הזה, אחמד שלבי, שלחלוטין מחר שטויות לאמריקאים. קולין פאוול, שהיה שר הגנה, אדם הגון בדרך כלל, המציא כל מיני רסיסי מודיעין שמדברים על הנשק להשמדה המונית שיש לעיראק, וקולין פאוול לפני מותו, הוא היחיד מהממשל הזה שאמר, זה היה שקר, יטעו אותנו, זה לא היה נכון. בוש מצידו אומר, ההיסטוריה תשפוט אותי, זה לא משהו שאתה יכול לבחון 20 שנה לאחר מכן, חכה איזה 200 שנה ותבין.
אז זהו, אמרת בולשיט, וזה נכון, כי היו אנשים שאמרו את זה בזמן אמת, וככל שעבר הזמן התברר יותר ויותר עד כמה הטיעונים שהובילו לפלישה לא היו מגובים במציאות, חלקם התברר התבססו על עיראקים בעלי אינטרס ששיקרו. ועם זאת, עיראק לא הייתה גן עדן לפני הפלישה. סדאם חוסיין לא היה, איך נאמר, איש נעים ונחמד. זו גם לא הייתה המדינה היחידה שאופיינה באזור בדיקטטורה פונדומנטליסטית מהסוג הזה.
עיראק היא אחת מכמה מדינות במזרח התיכון סליחה על ההגדרה הזאת, שהומצאו. עיראק וסוריה זה המצאה של בריטים וצרפתים. איך אתה שולט במדינות כאלה? אתה שם דיקטטור שמחזיק את כולם ביחד. על פי רוב, זה דיקטטור שהגיע מהמיעוט. בעיראק מי ששלט הוא סדאם חוסיין. סדאם חוסיין הוא סוני, אבל רוב עיראק, יותר מ-60% מהאוכלוסייה, זה שיעים. זאת אומרת, סדאם גייס צבא וכוחות ביטחון שמורכבים בעיקר מבני שבטו, אתה יודע, הסונים, ועדיף שיבואו מהעיר ומהמחוז שמשם הוא והמשפחתו מגיעים, שזה תקרית. הם שלטו ביד רמה, באכזריות בלתי רגילה, אפילו במונחים הרצחניים של המזרח התיכון. נורא והיום, אבל משהו אחד כן היה שם, היה שם סדר.
אז במסגרת המלחמה העולמית בטרור, ציר הטוב מול ציר הרשע, ג'ורג' בוש גיבש קואליציה של עשרות מדינות והכריז על מלחמה בעיראק, כמו שאבא שלו ניהל את מלחמת המפרץ הראשונה, בוש הבן יזם את מה שנקרא מלחמת המפרץ השנייה. ובשלב הזה, אנגל, גם אתה נכנס לסיפור, כי בשלב הזה גם אתה נכנסת לעיראק, במסגרת סרט שהכנת אז לתוכנית עובדה.
ברגע שהאמריקאים פלשו, וברגע שאני מבין שהפלישה מוצלחת, אני מחליט לנסוע, ואני אומר לנסוע, כי אפשר להגיד שנסעתי במונית מתל אביב עד בגדד. לקחתי מונית לגבול הירדני, מהגבול הירדני לאמן, מאמן היה מישהו בחברת החדשות, שבן דוד שלו הוא נהג מונית בירדן. אז הוא ליווה אותי לכל הנסיעה הזאת. נסענו עד רואיישן, שזה גבול ירדן עיראק, אז במעבר גבול לתוך עיראק, אני חייב להגיד לך, אני התפוצצתי מהתרגשות ומפחד, זאת אומרת, מה יהיה אם מישהו יעלה על היד, אז לא הייתי במדינה שהיא אויב מוצר לישראל, הייתי באפגניסטן, אבל הם לא ממש יודעים עלינו. עכשיו, אני עם דרכון זר, אבל אני בתוך עיראק. וככה 8 שעות נסיעה, עד בגדד בירת עיראק. אתה יודע, עשיתי חישוב, אם היינו שכונה נורמלית כאן במזרח התיכון, והיינו בשלום עם כל המדינות והשכנות ומעבר להן, אז מתל אביב לבגדד, זו נסיעה של 18 שעות.
אני מניח שלא סתם ספרת כל דקה. המבצע הצבאי הראשוני, כיבוש בגדד, הוא היה מאוד מהיר, עוד קצת זמן בדרך, והיית מפספס אותו.
אתה יודע, תוך באמת 2.5 שבועות, בגדד הייתה אמריקאית. שהגעתי לשם, אתה פתאום רואה ילד עיראקי קטן כזה, ליד חייל אמריקאי שחור, והילד העיראקי מרשים אותו, הוא עושה ראפ.
We don't know what he's saying, but it looks good. We don't know what he's saying, but it looks good.
אתה יודע, הוא לא יודע אנגלית, אבל הוא עושה כזה ג'יבריש, והחייל האמריקאי, וואו, איזה מתוק, אני לא יודע מה הוא אומר, אבל זה נשמע טוב, אני מת על עיראק. אתה רואה, נערים מגיעים אליי למצלמה ומברכים את החיילים שהגיעו לעיראק, הם מספרים איך הם שונאים את סדאם חוסיין. תשמע, אני נורא התרגשתי אז לראות שהכל טוב.
Come to Iraq. Welcome to Iraq.
Thank you.
I love you. People Iraqi, no love Saddam.
וכיף לי להסתובב בעיראק, ואני מדגיש את זה. אני הסתובבתי אז בכל עיראק, והרגשתי בטוח לחלוטין.
וכשאחרי 2.5 שבועות ארצות הברית השתלטה על עיראק, בשלב ההוא סדאם חוסיין עדיין לא נתפס, אבל בעצם דה פקטו כבר לא היה בעמדת כוח, אלא במסתור. עכשיו היה צריך לעשות משהו עם המדינה הזו, שנותרה בלי מנהיג, בלי אותו סדר שתיארת, שסדאם חוסיין השליט במשך שנים.
אתה יודע, אתה אומר, ארצות הברית השתלטה על עיראק, ואין לה רחמים, היא מעצבת אותה, כפי שאמריקה רואה לנכון. הם נכנסים לבית ספר לבנות. אני הצטרפתי כשהמשימה, לכו לבית ספר לבנות, ובמסגרת ה-de-pacification, להרוג את כל מה שהוא בת, תבחנו את ספרי הלימוד, אם יש שם משהו שמזכיר את סדאם חוסיין, מחרימים את זה.
It's a girl's school, and what we're trying to do, it, oh, just a school, but what we're trying to do is make sure that they're teaching correct curriculum, and things that that don't favor a bath party.
That's why we're coming in. We're going to isolate the classroom, have the teacher removed and talk to some of the students.
זהו, זה די מדהים לראות את ההיקף של הפעולה האמריקנית, את המרחק שהם הלכו כדי לדאוג שלא יהיה שום זכר למפלגת הבאת של חוסיין, לא בספרי הלימוד, לא במוסדות ציבור. הם ניסו למחוק לחלוטין את החלק הזה של עיראק.
תראה, איך שהגעתי לבגדד למשל, בכביש הראשי, ממש איך שהגעתי לבגדד, אני רואה את ההלוכה הגדולה של אנשים. שמע, האמת שבכלל לא ידעתי מי הם, חוץ מזה שהם רתחו מזעם והיו מאיימים, ואז הם מתקרבים. חולפים על פני המצלמה ואני שומע את הקריאות שלהם, זה ערבית עיראקית, הקריאה זה, יא עיראקי, הצבא שלך הוא בושה וחרפה. ואיכשהו יצא, שנפלתי על האנשים הכי מעניינים, שהכי הולכים לשנות את המזרח התיכון, אבל בנקודת הזמן ההיא, אף אחד לא קלט את זה. הם היו מה שנקרא אבעטיסטים. זה החיילים של צבא, של סדאם חוסיין, שהם סונים, וכרגע האמריקאים הגיעו והם העיפו אותם והשפילו אותם. הם סונים כמו סדאם, ורוב העיראקים הם שיעים, אז הם בזו להם, יאללה לכו, פעם הייתם גדולים, עכשיו אתם פח הזבל של ההיסטוריה. כי האמריקאים שכבשו את עיראק אמרו דבר כזה, אנחנו נבנה צבא עיראקי חדש, כל העיראקים מוזמנים להצטרף אליו, אחלה מסכורות יהיו שם, אבל רק קבוצה אחת בשום פנים ואופן לא תהיה חלק מהצבא הזה, הבעטיסטים. הם אויבים שנלחמו נגדנו, אנחנו מוחקים את כל העניין הזה של הבאת, האמריקאים קראו לזה דה-באתיפיקציה. לא יהיה יותר. עכשיו, החבר'ה האלה, אחד המפגינים, תופס לי את המיקרופון. המיקרופון של המצלמה והוא מתחיל לצרוח. בגלל שעושים לנו את זה, אנחנו נשרוף את העולם. לא תהיה עיראק, אתה תראה, גם לא תהיה סוריה.
אז הבאתיסטים נשארו בחוץ, המיעוט הסוני שחוסיין היה חלק ממנו, מיעוט שהוא טיפח במשך כל השנים, הוא איבד את כל הפריבילגיות, ויותר מזה, זו הפכה להיות קבוצה מוקצת בעיראק של אותם ימים. ובזמן הזה השיעים, הרוב, מה איתם?
נורא מבסוטים, תמין, כי השיעים מבחינתם, סוף סוף סדאם הסוני והבאת האלה הלכו, סדאם חוסיין הרג קרוב ל-200 אלף שיעים, ואז אתה מבין, שאוקיי, קוראים למדינה הזאת עיראק, אבל יש פה עמים נפרדים. וכשאני מצטרף לשיעים, לנג'אף, שם זה המסגד הכי חשוב לעולם השיעי. מסגד האימאם עלי. עלי, אבי השיעה, על פי האמונה קבור שם. אז זה עיראק, אבל רוב האנשים שאני רואה שם, הם איראנים, והם דופקים על החזה, איראנים בוכים, אתה רואה תמונות וכרזות של חומייני, זה שיעים שמקבלים את ההוראות שלהם מאיראן, ואני מתחיל להבין, אוקיי, השיעים יקבלו את המדינה, ויקבלו הוראות מאיראן, איך לנהל את המדינה. זה 2003, וחותמת 2003, ג'ורג' בוש, שמסכם את הפלישה.
Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen, and Iraq is free.
ארצות הברית ובנות בריתה הכריעו את המלחמה, המלחמה הסתיימה בניצחון גדול. כשתכלס, רק עכשיו מתחילה המלחמה האמיתית.
זמן מצוין, לחסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו מציינים 20 שנה למלחמה בעיראק עם כתב עובדה איתי אנגל, מלחמה שבסוף שנת 2003 כאילו נגמרה בהצלחה. האמריקנים כבשו את בגדד בתוך פחות משלושה שבועות, הם הקימו שם תשתית שהם עיצבו עם אנשים שהם קידמו, ובסוף אותה שנה, סדאם חוסיין נתפס.
Yesterday,
December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions.
Saddam נתפס בסוף 2003. עכשיו, כשתופסים אותו, האמריקאים מוצאים אותו בתקרית, בסוג של מערה כזאת, והשיער שלו פרוע, והוא נראה נורא והיום. עכשיו, תחשוב, זה בן אדם שהופיע רק בתמונות ובפוסטרים, שהוא נראה מיליון דולר ושהוא נראה אל. באמת, בשביל אנשים, בעולם הערבי, השליטים האלה היו שליטים נצחיים. תחשוב, מובארק הזה 30 שנה, קדאפי 42 שנה, הם לא ימותו אפילו מוות טבעי, ופתאום אמריקאים מדגישים את התמונות הבוטות, המשפילות, אתה יודע איך מצלמים לו עם פנס לתוך השיניים, לוודא שזה הוא, השיער שלו פרוע, כמה שיניים שבורות, הוא נראה נורא, זאת אומרת, הם בכוונה רצו לשדר לעולם הערבי, החבר'ה, השליטים האלה שאתם מחזיקים מהם אלים, הם כלום, הם אפסים, הם זבלים, אפשר לתת להם אגרוף, אפשר להנחית אותם ולהרוג אותם, ושלוש שנים אחרי זה שיוציאו אותו להורג, האמריקאים בכוונה מדליפים תמונות מתוך התלייה שלו, שהעולם הערבי יראה את זה, שאפשר להרוג, זאת אומרת, אתם יכולים להתקומם. אתה יודע, כשאני כיסיתי אחרי זה את המהפכות בעולם הערבי, בתוניסיה ובמצרים, מצרים ותוניסאים אמרו, זאת הפעם הראשונה שהתחלנו לחשוב על זה, שוואלה, אפשר לתת מכה לשליט, עד אז זה לא היה על הפרק. זאת אומרת, כאן, אתה יודע, נתמנים הזרעים שיבשילו באביב הערבי שיהפוך למהפכות אלימות בעולם הערבי.
אז עברה שנה, האמריקנים עדיין שם, בעיראק, למרות ההכרזות שהמשימה הושלמה, למרות שסדאם חוסיין נתפס, בשלב הזה של המלחמה, אתה אומר, המלחמה בעצם רק התחילה.
תקשיב, תוך שנה, קטסטרופה מוחלטת. דיברנו על הסונים, ב-2004, בפלוג'ה, האמריקאים עוצרים עשרות פעילי תנועת התנגדות עיראקית, שתכלס זה הסונים שדיברנו עליהם, הרבה באטיסטים, וביניהם יש אחד ששמו אבו בקר אל-בגדדי. עכשיו שתבין, אבו בקר אל-בגדדי דווקא לא היה באטיסט, הוא לא היה חייל של סדאם, עד הפלישה הוא היה מורה לאסלאם, הוא היה כזה צנוע שקט, מאוד מכונס בעצמו, וכמו הרבה סונים אחרי הפלישה, הוא רואה שהמדינה עוברת לאמריקאים, שמעבירים את השלטון לרוב השיעי, וואו, לא יעבור, הוא הופך ללוחם, עכשיו תופסים אותו, משם הוא ישלח למחנה שבועים שקוראים לו בוקה, הרבה באטיסטים יהיו שם גם בבוקה, שזה המחנות האלה, אתה יודע, זה אוניברסיטה לג'יהאד, והוא הסטודנט המצטיין. עכשיו, אומרים עליו, על אבו בקר אל-בגדדי, שבעתיד ייסד את דאש, שאלמלא הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003, הוא היה ממשיך לשמש כמורה צנוע לאסלאם בבית הספר.
זהו, שאותם סונים, לשעבר חיילים בצבא של סדאם חוסיין, אלו שהאמריקנים זרקו משם, ממוקדי הכוח. אלו שראית כמה חודשים לפני כן, הולכים בצעדה ברחובות בגדד, דופקים על החזה וצועקים שלא תהיה עיראק ולא תהיה סוריה. הם הגרעין של ארגון דאש. אז הארגון הזה נולד. וגם הוא אחת מהתולדות האלה של המלחמה בעיראק ששינו את העולם. ואנגל, כשנכנסנו לפאזה החדשה של המלחמה, שוב נסעת לעיראק, כלומר, אחרי שכבר הכל השתבש.
אני עושה גיחה שנייה לעיראק. אני מסופח לחיילי מרינז אמריקאים, אני מה שנקרא אמבדד יחד איתם כשבוע, בפלוג'ה, העיר הכי נוראה לאמריקאים. עכשיו, מה שקורה בפלוג'ה, מה שקורה במשולש הסוני, אני מצטרף לחיילי מרינז, ואנחנו אוכלים מטעני צד. עכשיו, המצלמה קולטת את הפיצוץ, קולטת את האמריקאים בקריזה, הם שמים שבועים על האדמה, שמים את המשפחות שלהם, שמים ילדים, שמים נשים, הם לא סומכים על שום דבר, חוקרים אותם בצורות הכי איומות, ואתה יודע, יש מתורגמן לחיילי מרינז, קוראים לו AJ, ואני סיפרתי לך אלעד שבשנה הראשונה של 2003 אני יצאתי לטייל, אתה יודע, כמו בשביל ישראל טיילתי בעיראק, צפון, דרום, מרכז, הרגשתי הכי בטוח, הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה מסתובב עכשיו בקוטר של 200 מטר מפה, יהרגו אותך.
What's the situation in here now? If I try to move by myself in here?
No, you'll be killed. I know you're right. You'll be killed. We got a lot of tourists here.
You don't see any journalists hanging around by themselves.
No way. No way.
אז מגיע גם חייל אמריקאי, שהוא אמיתי ובלי פוליטיקלי קורקט. אתה יודע, האנשים האלה נלחמו איזה שבועיים וחצי, ופתאום הם הפכו לחיילים של שיטור. הוא אומר, די, נשבר לי. אני לא מבין עכשיו מי האויב ומי לא. מבחינתי, אני רוצה להרוג את כולם.
Yeah, pretty much. I mean, you hit it right on the head. I mean, my mind, I think everybody else's mind, we want to kill everybody, you know? Because they're all the enemy. We go from the desert...
עיראק קרסה. אני זוכר שבפלוג'ה, אתה יודע, אתה מנסה כעיתונאי, למרות שאתה עם האמריקאים, להביא את הצד השני. והמקומיים, היה איזה אירוע נורא בפלוג'ה שהם הרגו ארבעה קבלנים אמריקאים ושרפו את הגופות שלהם ואת השיירים של הגופות, הם גררו על הרצפה. אלה היו תמונות איומות, אבל כאן ארצות הברית הבינה, אכלנו אותה. חשבנו שניצחנו, רק עכשיו זה מתחיל. והחבר'ה שאני מדבר איתם, נו, מה אתה רוצה שנעשה? למה אתה בא אליי בטענות? זה חבר'ה כובשים.
محتلين فماذا نفعل بهم هل نوزع لهم الحلوى
لا
ام نعطيهم ورود
لا
ام نرش عليهم العطور
لا
انت دخلت لي كمحتل
ما نيتن لهم برخيم ما نيتن لهم بسامين نفزر عليهم سكريات الامريكان شاني تام بفلوجا خلق منهم اجا بسرت יש אחד שמעריצת בוש ואומר אני יהיה כמו בוש
I'm be like Bush though, because Bush is the man. Hell yeah, I love Bush.
וכולם פה מתים עלינו, הם אוהבים אותנו, כי אנחנו שחררנו אותם מסדאם. כשאני אומר לו, תקשיב, לדעתי הם אוהבים יותר את סדאם, הוא מסתכל עליי, אתה יודע, כאילו מאיפה נפל היצור המוזר הזה, אני אומר לו, בוא נשאל אותם. אומר לי, תשאל עם הערבית, ואני שואל מישהו, הוא אומר שבוש יותר טוב, מה אתה אומר? וכולם מייחד אומרים, סדאם, סדאם, סדאם.
מיסטר בוש, נוס אונוס.
מה אתה אומר, בוש? אסק לו אם אתה רוצה סדאם חוסיין בפאור, דן אס בי.
אל ג'ונדי סהל, שו אינטה בתפקר אחסן? תחת סדאם או תחת...
לא, תחת סדאם אחסן, טבען, ג'ון אמר.
לא, סדאם, טבען, סדאם, סדאם.
והחייל האמריקאי לא מאמין, אתה רואה פתאום את הרגע הזה ש... מה?
Do you think Saddam was the best?
Yeah.
Well, good for him. Well, I'll tell you what, Saddam wasn't the best. It wasn't the best for Iraq. No, for him. No, was it the best
for him? They need to say, תודה, אני נלחמתי, אני שחררתי אותם. סדאם יותר טוב מבוש? אתה יודע, מבחינתם זה חבורת עיראקים כפויי טובה, אתם צריכים להודות לי בכל יום שאתם חיים, אני שחררתי, אני יודע מה המשטר הראוי לכם, ואתם עוד נגדי? אתה יודע, וכאן ההתפקחות של האמריקאים מגיעה.
את הסונים שכעסו על המצב החדש אני יכול להבין. הם שלטו במדינה, עשו במה שהם רוצים ואיבדו את הכוח שלהם. את האמריקנים שספגו טרור סוני ומצאו את עצמם מתפקדים יותר כמו שוטרים על אוכלוסייה אזרחית זרה מאשר לוחמים, גם את התסכול שלהם אני יכול להבין. אבל מה עם השיעים? למה השיעים התהפכו?
ברגע שהאמריקאים סופגים המון מטעני צד, הם חושדים בכולם. לך תסביר לאמריקאים מה זה סוני, מה זה שיעי, מה זה קורדי. הם משכיבים את כולם על הרצפה, מאיימים שיהרגו אותו ואת כל המשפחה שלו. אתה יודע, זוכר שצילמתי רגע שבו ראיתי ממש מול העיניים איך משפחה מתהפכת. שאהבו את האמריקאים, ואז תפסו מישהי במחסום, תרימי את הידיים. היא לא מבינה את האנגלית. עכשיו, אמריקאים בטוחים שכולם מדברים אנגלית. תרימי את הידיים. היא לא מרימה, ואז החייל מגיע, ואז, אתה יודע, היא מגנה על עצמה, מה פתאום שהוא ייגע בי? מה פתאום שגבר ייגע בי? עכשיו החייל, אתה נכנס לראש שלו, אהה, עליתי על משהו, כנראה יש לך חגורת נפץ. ואז עם עוד חבר, תופסים אותה, מורידים לה את החזייה, אתה יודע, משפילים אותה. עכשיו תחשוב, זה משהו שהמשפחה עברה, אבל בלילה הם יספרו בבית, כשכל החמולה תתאסף, מה האמריקאים עשו. זאת אומרת, גם אם היו חבר'ה שיעים, הסנטימנט, בעד האמריקאים האלה, שדי שחררו אותנו, הופך להיות לאנטי גדול. עכשיו, ושאני מדבר עם השיעים עצמם, אני מדבר איתם על האמריקאים שמשקיעים בהם כסף ונשק. האמריקאים זה כובשים, ארורים, אנחנו לא רוצים שיהיו בעיראק. וואו.
אז כולם סונים את כולם. הסונים נלחמים בשיעים, הקורדים נלחמים בסונים ובשיעים, כולם נלחמו באמריקנים. איך בשלב הזה בכלל נראתה עיראק?
המדינה היא גיהנום מוחלט. בכל יום נהרגים לך כמה אמריקאים, נהרגים לך כמה עשרות עיראקים, בממוצע ליום, שתבין, אם בחודשיים וחצי הראשונים לפלישה ב-2003, הערכה שנהרגו כ-7,000 בני אדם, היום אנחנו מדברים על עיראק וכל הגלגולים שלה, של בסביבות 500,000 הרוגים. זאת אומרת, הכל מתפוצץ. גם האמריקאים שנלחמים בסונים, הג'יהאדיסטים שיהפכו להיות דאש, גם סונים ושיעים, זה עיקר ההרג בינם לבין עצמם, וזו עיראק.
והג'יהאדיסטים האלה שאתה מתאר, הם מילאו את עיראק בטרור, זו כבר הפכה להיות מלחמה אחרת, כי האמריקנים עדיין היו שם. יש להם אחריות על האזרחים ועל המדינה שהם כבשו. אז בשלב הזה, הם התמקדו בלוחמה בטרור.
ברגע שיש את הדבר הזה שקוראים לו דאש, שהם מסמנים את האמריקאים והורגים אמריקאים, אתה יודע, לעיני המצלמה, כל הפוקוס הולך עליהם. וברגע שכל הפוקוס הולך על דאש, השיעים מנצלים את זה הכי טוב. ומי שמנצל הכי טוב, וכואב להגיד את זה, אבל הוא היה אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, מבריק, קריזמטי, והאויב הכי גדול של ישראל, קאסם סולמני, הגנרל הכי גדול של איראן, שפועל בעיקר מחוץ לאיראן. הוא מחזק את הגורמים השיעים בעיראק ובסוריה, ואת חיזבאללה בלבנון, והוא אומר לאמריקאים, וגם לרוסים צורך העניין, אני מבין שאתם נורא שונאים את דאש, ואתם לא רוצים להילחם בעצמכם על הקרקע, ואתם מחפשים מי שיעשה לכם את העבודה על הקרקע, תנו את זה לנו. אנחנו השיעים, זה האויב הכי גדול של הסונים. אתה מבין את המשוואה הפשטנית הזאת? אלעד, כי היא הולכת לחרוץ את הגורל של ישראל. תחשוב על אמריקאים, אוקיי, דאש זה הרעים, מה אמרת שזה דאש? זה סונים. מי האויבים הכי גדולים של סונים? שיעים? אז בוא נעזור לשיעים. אתה יודע, אתה אמריקאי, יש לך דיכוטומיה בעולם, good guys, bad guys, black and white, האלה טובים, האלה רעים. אם דאש רעים, השיעים אוטומטית טובים. והאמריקאים נותנים להם מיליארדים של דולרים, נותנים להם אמצעי לחימה הכי יעילים כדי שיפרקו את דאש. אני מצטרף לקרב הכי מכריע נגד דאש, אני מצטרף לצבא העיראקי השיעי. אני חשבתי שזה רק הצבא העיראקי השיעי, אבל אז הבנתי שמגיעים לשם עוד שיעים, לא מעיראק, גם מסוריה, גם מלבנון, גם חוטים מתימן, וכולנו מתנהלים בעיר מוסול, שהיא הבירה של דאש בתוך עיראק, שם יהיה הקרב המכריע, וכל המשוריינים שלנו של הצבא העיראקי השיעי, תוצרת ארצות הברית, ומטוסי קרב אמריקאים חגים מעל מוסול, כדי להפציץ את מה שהשיעים יגידו להם.
דיברנו על זה בשבוע שעבר בהקשר של ההסכם בין סעודיה לאיראן, על המדיניות הזו, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. וגם כאן ראינו את זה, דאש, הסונים הלכו והתחזקו בעיראק, השיעים נלחמו בהם, אז האמריקנים סיפקו להם סיוע לשיעים, מהאוויר, את אותם משוריינים תוצרת ארצות הברית, בלי להתחשב באמת, או אולי לא היה להם אכפת, מההשלכות של הסיוע הזה, של מי עומד מאחורי השיעים, ובעצם רק מחכה שהם השתלטו על עיראק.
אתה מבין? ואני בתוך המשוריין הזה, ואחד מסביר לי, השיעים, תסתכל על הדגלים שלנו, והוא לא מראה לי את דגל עיראק, הוא מראה לי את הדגל של העלי, ושל חוסיין, כל קדושי השיעה, פתאום אתה מקבל מושג, וואלה, זה לא רק עיראקים? אני באתי לחברים השיעים החדשים שלי מהצבא העיראקי, באחת היציאות מהמשוריין, כי שמעתי שפה אחרת, אני לא דובר אותה, אבל היה לי רושם שאני יודע מהי, ואני אומר לחבר'ה, תגידו, יכול להיות שיש פה פרסית? ברור, יש פה חברים איראנים שבאו לעזור לנו במלחמה, זו מלחמה שמשותפת לנו לחולשים. הגיעו מתימן, חבר'ה טובים שנקראים חוטים, ואז אחד מהם מסביר לי, אתה יודע, גם יש פה חברים שהגיעו מלבנון. שים, קוראים להם חיזבאללה, ואני כזה, גם הם פה, איזה יופי, כולם פה, עכשיו פה אני באמת התחלתי נורא לפחד, כי הסיכוי הכי גדול שמישהו באמת יעלה עליי ומי אני, זה חבר'ה של חיזבאללה, אף שאיראקי או סורי לא יכיר אותי, אבל הם כן. ואז אתה רואה את החגיגות, כשמוסול של דאש נפלה, אתה יודע, נשארו צלפים אחרונים של דאש, אני כזה משדר, בום, ואז כזה צלף יורה לידי, ופוגע בחבר'ה השיעים שלי, ואנחנו נכנסים לתוך השכונה, ואתה שומע את השיעים במשוריין שלי, אנחנו נפרק אתכם, נבוא אליכם מאחורה, נבוא אליכם מקדימה, נחזיר את המלכות השיעית שלנו, אתה מבין שזה עניין שיעי? וברקע דאש מפעילים מרמקולים הקלטה של אבו בקר אל בגדדי כדי להפחיד את השיעים שמנסים להיכנס, והוא מאיים, אתה יודע, כרגלו, נאכל אתכם, נשתה את הדם שלכם, נלעס את העצמות שלכם. אבל שמע, שם דאעש הובסו. אני זוכר, כשפתאום היה שקט, אמרתי, זה מדהים. דאעש נגמרו. אנשים שהרגו את החבר שלי, ג'יימס פולי. אני נזכר בנשים שראיינתי, שהיו שפחות מין של דאעש, אני חושב עליהם, אני מאושר. ואז החבר'ה שלי, השים, מתחילים לחגוג את הניצחון. ואני מצלם את זה. ואז פתאום, המצלמה שלי לא מצלמת רק דגל עיראק, גם דגל איראן. וגם דגל חיזבאללה. אתה יודע, ובאותו רגע פתאום, כמו כזה עננה שחורה, מלהיות באופוריה מוחלטת של איזה כיף אין דאעש, פתאום אתה מבין מה קרה. זה שדאעש נפלו, זה לא הלכו הרעים והגיעו הטובים, הגיע משהו הרבה יותר דפוק מבחינתנו הישראלים. זה הציר השיעי. תחשוב על כל המדינה האסלאמית שדאעש בנו, שבשיא שלה הייתה בגודל של בריטניה, הכל עכשיו תצווה בצהוב השיעי, אותו רעיון של קאסם סולמני, הגשים את עצמו. ורוב השיעים מצייתים למה שאיראן תגיד. אתה מבין, אם יש איראני, שתמיד רצה להעלים את ישראל, אבל הוא יכול היה לפנטז על זה, מתוך טהרן, כרגע יש לו גישה מאיראן, דרך האדמה השיעית של עיראק, דרך האדמה השיעית של סוריה, עד חיזבאללה. הוא יכול להעביר להם כמה טילים שהוא ירצה. זה הציר השיעי.
ועיראק היא חלק הכרחי ממש לתוכנית האיראנית הגדולה, כי רק בעזרת שליטה בעיראק, האיראנים יכולים לייצר מסדרון, ממש מילולית, קו ישר, שיוביל אותם מטהרן ועד אלינו לישראל. אבל אנגל, בשלב הזה בעיראק האמריקנים יזמו את מבצע סרג' נחשול, שהוציא חיילים אמריקנים מהבסיסים לרחובות, למוקדים הכי קשים של הטרור, ובאמת בהדרגה המבצע הזה הוביל לירידה במספר המתים. אבל ככל שעברו השנים וגבר החיכוך, כך גם עלתה ביקורת על הנוכחות האמריקנית בעיראק. התחלפו מפקדים, נעשו טעויות רבות, הממשל האמריקני הודה בטעויות, הפופולריות של בוש צנחה ממש, וגם של מנהיגים אחרים מהמערב ששיתפו את הפעולה. הטראומה של המערב מעיראק העלתה בין היתר בארצות הברית את המפלגה הדמוקרטית ואת ברק אובמה, בבריטניה היא העלתה את השמרנים שהיו אז באופוזיציה, היא הפכה את טוני בלר שהיה עד אז פופולרי מאוד לדמות סופר שנויה במחלוקת. ובשלב הזה גם התחילה נסיגה איטית של הכוחות האמריקנים מעיראק, עד שבשנת 2011 ארצות הברית הכריזה רשמית, זהו, סיימנו את התפקיד שלנו בעיראק.
תראה, האמריקאים מתעייפים מהמלחמות שלהם במזרח התיכון. שאתה חושב לאחור, הם היו 20 שנה באפגניסטן, 17 שנה בעיראק. מבחינתם, די. הם עושים את זה בהדרגה. במקור היה כוח של יותר מ-150 אלף חיילים. אז האמריקאים כבר לא לוחמים ברחובות, הם בהתחלה מסייעים לצבא העיראקי להילחם נגד דאעש, אבל מדלדלים עוד ועוד, האמריקאים מדללים את הכוחות שלהם, עד שהיום הם נשארים עם 2,000 חיילים.
ואומנם האמריקנים, לפני שעזבו, השאירו בעיראק תשתית לכאורה דמוקרטית יותר, אבל היא מאוד לא יציבה. והשנים שאחרי הנסיגה של ארצות הברית היו מאופיינות במלחמות, בטרור, בפילוג אלים בין סונים, שיעים, קורדים. עיראק של היום היא לא בהכרח במצב טוב יותר מאשר עיראק של לפני 20 שנה.
עיראק של היום היא די טרגדיה. קודם כל היא מדינה נורא 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 ענייה. אני אתן לך, אתה יודע מה, שתבין את עיראק. יש חוק, הוחלט עכשיו בממשלה החדשה בעיראק, שגם כן, כל הזמן, ממשלה נופלת, פרלמנט קורס, בחירות, שיתוק. ממשלה חדשה, שיעית, שכמובן מקבלת גיבוי מאיראן, חוק שאוסר על מכירה ושיווק ויבוב של אלכוהול. עכשיו, יש כנס עצום לאלה שיפרו את החוק, עד 16 אלף דולר שווה ערך, זה משהו כמו 25 מיליון דינר. עכשיו, ניסו גם ב-2016 לעשות חוק כזה, והייתה התקוממות נגד זה. כי מלא עיראקים הם לא כאלה אסלאמיסטים. אתה יודע, יש לך יזידים, ויש לך נוצרים, ויש לך גם מוסלמים סונים ושיעים, שבחיית, אין לי לשתות, מה הדבר הזה? די, מה, כולנו דאעש, או שריעה כזאת או שריעה אחרת? זאת אומרת, ב-2016 פוצצו את החוק הזה, ועכשיו יש ראש ממשלה, קוראים לו מוחמד שיע אל-סודני, שאומר, אני רוצה להעביר את החוק הזה. הכל מתפוצץ. אין לך אפילו כל השיעים בעד נגד רעיון שהסונים נגדו. אתה לא יכול להעביר כמעט שום חוק, כי בפרלמנט שמנסים לייצג בו את כלל האוכלוסיות, הקורדים התנגדו למה שהסונים רוצים, הסונים התנגדו למה שהשיעים רוצים, המדינה בקושי זזה.
אז אני מסתכל על כל התהליך הזה, הפלישה שהובילה בין היתר לניצנים של האביב הערבי, להקמה של דאש, להתחזקות של איראן, לשינויים פוליטיים אדירים במערב, למשבר אמון בין אזרחים לבין המנהיגים שלהם שהציגו מידע מוטעה ושקרי, תהליך שהוביל למלחמות אזרחים בכל המרחב של המזרח התיכון. כל התהליך הזה, כל ההשלכות שלו, ואי אפשר לומר שהמלחמה בעיראק הסתיימה בניצחון.
לא, ממש אין ניצחון. יש לך רק את ג'ורג' בוש שאומר, לפני שאתם קובעים שזו תבוסה, וזה הבושה הכי גדולה בתולדות ארצות הברית, כי זה גם מה שהוביל לירידה בקרנה הבינלאומית של ארצות הברית, חכו. אתם לא יכולים לשפוט את זה תוך זמן כזה קצר. 20 שנה זה זמן קצר, אין פרספקטיבה אמיתית. יום אחד אולי תבינו שזה היה הדבר הכי חכם שנאספו, תחכו. ואתה מבין, 2003, הפלישה הזאת, השבוע לפני 20 שנה, קראה את המזרח התיכון שלנו, בלי שום סיכוי שהוא יחזור להיות מה שהוא היה.
איתי אנגל, תודה.
תודה רבה, אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.